הזה שהאויב המדייני מורכב מכמה צבאות שונים, והיינו את הנזק שהם עושים, הנזק שהם עושים ליבול, הכמויות האדירות שעולות על היבול, לא משאירות כלום. ראינו את המפגש, את מלאך השם, תראה, את הנביא, עוד לפני מלאך השם, את האיש הנביא שמגיע אחרי שעם ישראל זועק, ובעצם האיש הנביא אומר, לא הושיע את ישראל, כן, במקום בישראל, במקום הציפייה הרגילה שלנו של זה, ובעצם מתחילה פה תקופה חדשה, תקופה חדשה בספר שופטים, אין ישועה מיידית. הקדוש ברוך הוא, כנראה דורש איזשהו התארות הדלטטה, וכאן מתחיל ויכוח, איזשהו ויכוח בין הקדוש ברוך הוא כביכול לבין גדעון. גדעון אומר, כמו יציאת מצרים, כן? גם במצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, למרות שהם עבדו עבודה זרה, אין שום סיבה שלא יהיה פה איזושהי אותו דבר בדיוק. כן, אמש קריאה נראה בה את האגדה, למה שלא יהיה? ואתה נטשנו. והמלאך אומר, כן, לך בכוחך זה, אמרנו בכוח החזל, אומרים, בכוח הסנגוריה שלי שהוא מלמד, כוח הסגולה, לראות בעם ישראל שבאמת הם ראויים וכולי, וגם לך בכוחך זה, זה הדרישה והחוסר האדישות למצב. הנה יש מישהו שהמצב מפריע לו, ויש השם ממנו, רק אתה פותח לו, ישר מתפרץ. אז זה הדברים שבאמת מניעים את גדעון. וראינו שהמלאך, אחר כך סיפור המנחה עם המלאך, רומז כבר למה שקורה באמת בהמשך. כן, המנחה שגדעון מביא למלאך, בעצם היא רומזת להתארות הדלטטה שצריכה להיות פה, והמלאך רומז בו שאי אפשר לעשות את זה תחת האלה, אי אפשר להמשיך לעבוד את השם בשיתוף, יד אחת אוחזת בבעל, יד אחת אוחזת בקדוש ברוך הוא, זה לא עובד, ועם ישראל חייב לעשות מהלך מקדים של עזיבת הבעל, ולכן המלאך אומר לו, כן, שישים את המנחה על הסלע על אז, אי אפשר לשים אותה תחת האלה, תחת האשרה, אי אפשר להשאיר שם את המנחה, ואכן זה מה שגדעון עושה, ואז יורדת אש מן השמיים, וגדעון מבין, ואז ראינו שהוא בונה מזבח, מזבח של ההתגלות, זה המזבח הראשון שהוא בונה, ואז בעצם הקדוש ברוך הוא בא אל גדעון ואומר לו לקחת את שני הפרים ולסבוח את הפר השני, לבנות למזבח להשם על ראש המעוז הזה במערכה, המעוז מלשון, המעוז כנגד הוותעוז יד מדיין, כן? אם רוצים להסיר את וותעוז יד מדיין, צריך לבנות מעוז לקדוש ברוך הוא. אין ספק שזה, מה שמפריע לעם ישראל זה השיעבוד, אבל מה שמפריע לקדוש ברוך הוא זה עבודת הבעל. והייתי אומר אפילו שהמילה במערכה רומזת לזה שגם, שזה, מבחינת הקדוש ברוך הוא, זאת המערכה. המערכה היא על עבודת הבעל, ולא על, על המדיינים. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה, כי גדעון בא מנקודת המבט של להושיע מיד מדיין, והקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר, מזכיר, ונראה שהקדוש ברוך הוא חושש שזה ייגמר רק בהושעה מיד מדיין, אבל לא יהיה חזרה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וזה, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו לקחת את שני הפרים, אנחנו הסברנו שזה מעין מעמד אליהו בהר הכרמל, לפחות אמור להיות מעין מעמד אליהו בהר הכרמל, לקחת שני פרים, פר אחד להשם, פר אחד לבעל, כן, שינסו להקריב אותו, ולכן באמת לקיחה של שני הפרים, ולקחת את הפר השני, והפר הראשון זה בשבילהם, כמו שרואים במעשה באליהו בהר הכרמל, בשני המקרים יש גם הוראת שעה, כן, וכולי. בכל אופן, גדעון עושה את זה בלילה. ויש איזשהו פספוס. איזשהו פספוס, וכאשר ירא את בית אבי ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה, גם העירה היא מוצדקת, כן? בהמשך נרמז שאנשי עופרה גם בלילה, גם כשהוא עשה בלילה, לא היו רחוקים מלהרוג אותו על זה. אז אי אפשר לדעת מה הוא היה קורה אם הוא היה עושה את זה ביום. אגב, גם באליהו, מי שזוכר, זה לא כזה פשוט לעשות את זה. כן, נביאי הבעל כתוב ויפסחו על המזבח וחרבים, בחרבות, ברמחים ובחרבות, זאת אומרת, באמת, זה איזשהו מאיים, זה לא פשוט, כן, כשהנביאי הבעל הולכים עם חרבות, אתה מבין שגם יש באיזה איזשהו רמיזה לאליהו, כנראה שהם יכולים לשחוט אותו. בכל אופן, ויהי כאשר ירא את בית אבי, ולכן גדעון לא עושה את זה ביום, עושה בלילה, ו... לשבחו של גדעון אכן יאמר שהוא עושה את זה, הוא דואג שיהיה מניין. הוא דואג שיהיה מניין, שיהיה בציבור. נראה בהמשך שהמניין הזה הוא מניין חשוב, נראה היום, שזה בכוונה, המספר הזה הוא מספר חשוב. ואכן זה נודע. וכשזה נודע לאנשי אופרה, הם רוצים להרוג אותו. ראינו שהביטויים האלה של אנשי שמוזכרים פה, הוצא בנך והימון, הוצא את בנך, מזכירים לנו את פילגש בגבעה, שעוד לא היה, אבל מזכירים לנו את סדום, הוצא את האנשים אשר באו אליהם. כן, ממש, אנשי אופרה כאנשי סדום רוצים להרוג את גדעון, ויואש מגן עליו. כן, ואולי אפילו הזכרנו, אני לא יכולים הזכרנו, את הקשר בין דברי יואש, חזל יוצרים את הקשר הזה לדברי תרח במדרש, כן, שמגן עליו, אומר לו, כן, ירא, אם אלוהים הוא ירב לו, כן, וחזל לוקחים את זה מכאן, יוצרים איזושהי השוואה בין גדעון לבין אברהם אבינו, שהיא קצת לרעת גדעון ההשוואה הזאת, כן, כי גדעון בסופו של דבר, היה צריך שהקדוש ברוך הוא יבוא אליו ויגיד לו את זה בעצמו, וגם אז הוא עשה את זה בלילה, ואברהם אבינו הלך אחרת, ונראה בהמשך שיש פה עוד הרבה השוואות לאברהם אבינו, ומזה חזל כנראה הם לקחו. גם ראינו ככה בגדול, יש פה השוואה למשה רבנו, כן, הגדעון שדורש כמו יציאת מצרים, אז יש פה השוואה למשה רבנו, ויש פה גם השוואה לאברהם אבינו. אז אני בפרק ו' פסוק למד ג' וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. למה פתאום מדיין ועמלק ובני קדם עברו ויחנו בעמק ישראל? אין, לא כתוב. עוד פעם מודגש הריבוי של הסוגים, מדיין, עמלק, בני קדם, אנחנו מבינים שיש פה ריבוי שבטים ושהם נאספים יחד. לא כתוב למה הם נאספים. בהמשך אנחנו, האמת היא, מהר מאוד נגלה מה קורה. ורוח אדוני לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם. אנחנו לשיטתנו כבר למדנו שיש בתנ"ך מה שנקרא past perfect. כן? אמנם נשמע כאילו הם היוזמים של המלחמה, אבל לא ככה, כי רוח השם לבשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה, הכל קורה קודם. כן, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. דבר ראשון, יש פה שלושה שלבים של הגיוס. תקיעת שופר, עם התקיעת שופר, הזעקה, הפזעה, שאנחנו מכירים אותה כבר מיהוד למשל ומברק, כן? אז התקיעה בשופר מביאה, את מי מביאה? את אביעזר. רק את בני המשפחה הקרובה של גדעון. הייתי אומר, אלה בית אביו, שהגנו עליו באמת, אחרי התוצאה של הסיפור באופרה, הייתה שאומנם אנשי אופרה רצו להרוג אותו, אבל בית אביו הגן עליו. אז המשפחה שלו היא המשפחה שנזקת ממש כשהוא תוקע בשופר. אבל גדעון יוזם עוד שתי פעולות, והוא לא מסתפק בזה. ומלאכים שלח, כרגע לא כתוב לנו מי היו המלאכים האלה, אנחנו נגלה מהם היו בהמשך. ומלאכים שלח, וכתוב שהוא שולח בשני שלבים, בכל מנשה, ואיזה גם רוח הרב, זה שלב שני. והשלב השלישי, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. גדעון יוזם גיוס, גיוס המוני, אבל יעלו לקראתם הוא לגבי נפתלי אשר וזבולון שמגיעים מהעבר השני של עמק ישראל, כלומר מכאן, מהאזור הזה, מהאזור הצפוני, ולכן זה ויעלו לקראתם. הוא מגיע עם מנשה מהאזור הדרומי, ומהאזור הצפוני מגיעים נפתלי אשר וזבולון.
עכשיו? איפה דברי בעמק ישראל?
נראה, כתוב בהמשך, זו שאלה מאוד טובה. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. אני אטען כרגע, ולא הוכיח את דבריי, שבתנ"ך עמק ישראל זה לא עמק ישראל שלנו. בסדר? עמק ישראל זה העמק ליד ישראל. בסדר? לא מבית שאן עד חיפה, עד הקישון. ממש לא. עמק ישראל זה אזור של עמק ישראל, של העיר שנקראת ישראל. בסדר? זה העמק מתחת, אנחנו קוראים, זה העמק שנמצאנו היום, אזור עין חרוד, כל הקיבוצים שם, בית אלפא, בסדר? נראה לי נכון להגיד כך, בוא נגיד כך. כשלא, זה לא שם, זה לא. האמת היא שמהפסוקים פה קשה לדעת. האם זה נמצא, עוד מעט נראה פסוק שהוא מורכב, וקשה, נגיע אליו עוד שנייה, בסדר, בוא נראה. אני אתעכב ואני אגיד כמה מילים על צד הגיאוגרפי פה. גם עשיתי באיזה ניסוי, זה... נדבר על זה. בכל אופן, עכשיו אנחנו מבינים שכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ועברו ויחנו בעמק ישראל, זה תגובת נגד לגיוס, לגיוס שגדעון יוזם. או לפחות, לא, אתם יודעים מה, לא לגיוס. לשליחת המלאכים. כן, גדעון שולח מלאכים, והתגובת נגד לזה, זה שמדיין ועמלק ובני קדם, זה, כלומר הם מבינים שיש פה גיוס המוני של בני ישראל, והם נאספים וחונים בעמק ישראל. אבל רק אמרתי, תשימו לב לגיוס, לשלבים. אביעזר, מנשה, כן, ואשר וזבול. ואחר כך נפתלי, אשר וזבול. כן. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מודיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזת הצמר בגורן, אם טל יהיה על הגזה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, ויחן, ואשכם ממחורת, ועזב את הגזה, ואם נצטל מן הגזה מלא ספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל יחר הפכה בי ואדברה אך הפעם, אנסה נא רק הפעם בגזה, יהין החורב ולגזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. ויעש האלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב ולגזה לבדה, ועל כל הארץ היה טל. ויש נקודה. כלומר, גדעון מבקש עוד שני אותות. מה קורה? לא הספיק אש מהשמיים שירדה, מלאך השם שאמר לו, לך בך בכוחך זה, בא אליו במיוחד למנות אותו, מה גדעון פתאום צריך עוד שני אותות, שתי אותות. אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, מה גורם לו לחשוש שזה לא יהיה ככה?
למה גם דווקא אותות האלה?
ולמה דווקא אותות האלה? נכון? ולמה פעמיים? נכון? נראה לי להסביר שגדעון באמת בעקבות מה שאמרנו מקודם מבין שהקדוש ברוך הוא לא יושיע את ישראל כי לא היה פה מה שאמור לקרות. הקדוש ברוך הוא לא ויתר על הצעד המקדים. מה הצעד המקדים שאמור להיות? שעם ישראל יעזוב את הבעל. אם עם ישראל לא עושה את הצעד הזה, ורק משפחת אביעזר, כן, בית אביו של גדעון, רק הם נענו, כן, לקריאה באופרה, וכל אנשי אופרה הם כמו אנשי סדום, ועם ישראל בכלל לא, ופספסנו פה את מעמד הר הכרמל, אין באמת סיבה שהקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל. הוא ראיה לדבריי, ליתר דיוק תמיכה לדבריי. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל יחר אפך בי ואדברה אך הפעם. הביטוי הזה הוא ביטוי שמאיפה הוא לקוח?
ממשה.
לא, לא ממשה. מאברהם אבינו, כשאברהם אבינו מבקש על סדום, ולא סתם כשהוא מבקש על סדום, אלא בפעם האחרונה, בניסיון האחרון שלו בוויכוח, כשאברהם אבינו מבקש על סדום, מתחיל עם 50, יורד 40, 30, כן, כבר הלאה, הוא עם 5 בדרך, כן. בסוף הוא מגיע, אולי 10 צדיקים בתוך עד. כלומר, בזכות 10 צדיקים, אברהם אבינו רוצה שהקדוש ברוך הוא יושיע את כל אנשי סדום. למה אני אומר זה הנקודה? כי את סדום כבר פגשנו פה. ואת 10 הצדיקים גם פגשנו פה. נכון? אלה 10 העבדים שהולכים עם גדעון בלילה. כן? אז יש 10. הציטוט הזה בפה של גדעון מסדום, זה באמת בגלל שהוא מבקש שבזכות 10 הקדוש ברוך הוא יציל את כולם. גדעון עושה פה שתי פעולות, הייתי משלימות. אחת זה הגיוס שגדעון עושה על דעת עצמו. איך אני יודע שהוא עושה את זה על דעת עצמו?
כי איך אם רוצה בסוף שהוא ילך בעצמו לבד.
עוד שנייה, הקדוש ברוך הוא ינפה את כולם, נכון? אז גדעון עושה אותו על דעת עצמו. אז דבר ראשון, הגיוס הגדול שגדעון עושה על דעת עצמו, והדבר השני זה בקשת האותות. אלה שתי הפעולות שעושה גדעון, כי הוא לא בטוח שהקדוש ברוך הוא איתו, כן. בסדר? אז אחד זה הקריאה לכולם, ושתיים זה בקשת האותות.
זה לא, זה שהם כן נספו כאילו שפטים מנפתלי וכל זה, זה לא סימן שכן למה ישראל כבר רוצה בסוף להשתחרר מהבעל, כאילו זה רק כאילו היה קוממות מדינית.
תכף נראה, שאלה היא מעולה, אני חושב שתכף הפסוקים הבאים יענו על זה, נראה שכנראה אנשים לא כל כך רצו לו. גם את זה נציב. אבל בפשוט עוד כמה, נקרא עוד 5 פסוקים, נראה שזה...
אבל מה אם ביגית את מדיין גיש אחד? מה אם...
והכיתה את בניית בן קיש, שנאמר, בעבר. הפשט הוא, כאיש אחד, זה שהוא יהרוג את כולם.
לא, זה מסתדר עם מה שהרב אמר עכשיו. והוא אמור להיות בטוח, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תתקה את בניית בן קיש אחד.
אני מסכים איתך. גם בקשת האותות, וגם הגיוס ההמוני, מראים שגדעון אולי לא בטוח שהוא ראוי. בתוך הצבא האדיר שלו, יש אולי, כן, בית אביו, שהם עובדי השם. ועשרה צדיקים שהתקמו בלילה. אבל אין יותר, כן? ולכן הוא באמת מגיע לזה, הקדוש ברוך הוא לא, לא מוכן איתם, לא מסכים איתם, כן? ומיד נראה שזה אגב הפך מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי זה באמת, המטרה היא לא הויתיתה את מדיון. לגבי המשמעות של האותות, אז כבר עמד בין פה כותב, ובגדול, זה, האותות הן מאוד סימן, קל מאוד לזהות את הסימנים באותות האלה, כן? יש פה גיזת צמר ויש פה גורן, כן, הוא שם את הגיזה בגורן, ויש פה טל, הסימנים הם מאוד פשוטים. יש פה גיזה שמסמלת את, את הרועים, כן, אלה שעולים על השדות, ויש פה גורן שמסמלת את עם ישראל, את החקלאים, כן, ואלה שני הצדדים האפשריים. והטל כנראה מסמל את הקדוש ברוך הוא, כן, אז זה כבר הפרשנים גם כותבים. ובאמת, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל, ולכן בפעם הראשונה, כשהקדוש, הגיזה היא זאת שנרטבת, זה לא בדיוק מסמל את מה שהוא רוצה, כן? אז הוא, המלבינג אומר שהנס יותר גדול. אני לא יודע, לא בדקתי, האמת היא שניסיתי לבדוק, לא בדקתי, כן? האם זה עובד באמת, האם זה נכון, האם הטל, זה שהטל יהיה רק על הארץ, אני לא נכנס כרגע לזה, המלבינג כותב שזה נס יותר גדול, שהגיזה נשארת יבשה. בכל אופן, לענייננו, ברור שזה, שיש פה איזשהו נס שמסמל את זה שהקדוש ברוך הוא יהיה עם עם ישראל נגד המדיינים. הגורן הוא עמק ישראל או עם ישראל, כן? שהוא הגורן, הגורן החיטה הלאומי, כן.
אמרו לי שבגלל שהמשפט הקלה, הברכה הראשונה שלו.
אותה?
האות הראשון שגדעון מבקש, זה קלה, שלא ירד טל על הארץ.
אז זה מה שהמלבין כותב. המלבין הולך לך, אני אגיד לך מה, אני עשיתי איזה ניסוי, בניסוי שלי יצא הפוך, כן, אז לא רציתי להגיד את זה. אז אני סומך על המלבין פה, אני באמת בניסוי שלי יצא בצורה טבעית הפוך. אני תמיד יש לי ליד האופניים, בחורף, אני משאיר ככה, לימים שיש את הטל, אני משאיר ככה איזה סמרטוט, לנגד את האופניים. הסמרטוט תמיד יבש, האופניים יש עליהם טל וזה, הסמרטוט תמיד יבש, כי כנראה שהוא, בגלל שהוא מתקרר בלילה, אז לא נוצר עליו טל, אני לא יודע בדיוק להסביר, אני לא מדען בקטע הזה, אבל אני אומר, אני לא בטוח שזה נכון. למרות שכבר אמרו לי אחרים שזה, אז אני לא יודע, אמרתי פה מראש, אני לא יודע, אני מוכן לעשות שוב את הניסוי. זה לא ניסוי שקשה לעשות אותו, כן? ניסיתי, אני ניסיתי, אתם מוזמנים, מה?
זאת
אומרת,
אתה
חייב
לי שאני מדבר עם השם?
לא, לא. בקיצור, אם לענייננו, בסדר, זה המלבין, אבל המלבין לא כנראה עשה את הניסוי ויצא לו אחרת, אז אנחנו לא, אולי זה צריך דווקא עם צמר, אני לא יודע, לא, עם צמר ודאי לא ניסיתם, אני אנסה בלי נדר, אנסה את זה שוב. בכל אופן, הרעיון של הגיזה הוא מאוד ברור, הסמלים פה הם מאוד מאוד פשוטים, כן, הגיזה והגורן הם סמלים מאוד פשוטים, ובייס אלוהים כן בלילה ההוא, וזה מצליח, ועל כל הארץ היה טל, מעולה, ואני חושב שזה מה שזה אומר. בגדול, חוץ מההשוואה למשה עם האותות, כמו פרשת שבוע, כן, שמסמלים לו שהשם איתו, אז גם פה האות הוא סמלי, גם אצל משה האותות הם סמליים, אז יש את הנקודה הזאת, ובעצם יכול להיות שזה עוד פעם רומז לו שצריך להיות טל על פני הגורן, כן, באיזשהו מקום, שעוד פעם צריך להיות שהקדוש ברוך הוא יהיה שם. והשכם ירובעל הוא גדעון וכל העם אשר איתו, תזכרו את הביטוי הזה, ירובעל וגדעון. כרגע אנחנו לא מבחינים בין שני השמות. במשך הספר ובמשך הפרשייה התברר לנו שיש הבדל מאוד גדול בין שני השמות האלה. גדעון זה הצד החיובי, הפשוט של גדעון, וירובעל זה כאשר זה הצד הפחות חיובי, הצד שאותו הוא לא קיים לגמרי. הריב עם הבעל שהיה אמור לקרות וכנראה לא יצא לפועל עד הסוף. ככה מתברר מההמשך. למשל, אני אתן דוגמה, בכל סיפור אבי מלך, לא קוראים לו גדעון בכלל, קוראים לו רק ירובעל. כן, תדפדפו רגע, נגיד, תלכו שני עמודים קדימה, בפרק ח' פסוק כ"ט, שם זה הכי בולט, אבל יש עוד מקומות. וילך ירובל בן יואש וישב בביתו, ולגדעון היו 70 בנים. תוך פסוק אחד, כאילו, ממש להחליף מזה לזה. אז בגדול זה ככה משמע. וישכם ירובל, הוא גדעון, וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. הנה מה שאמרת, הנושא. מחנה, איך אתה מבין את הפסוק? ומחנה, הם חונים על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. איפה מחנה מדיין חונה? יש שתי אפשרויות. או בין גבעת המורה לעין חרוד, בסדר? או מצפון לגבעת המורה. גבעת המורה, לא, גבעת המורה, מצפון לגבעת המורה זה בין, גבעת המורה זה אפולה, כן. האם זה היה בין אפולה לבין איקסל נצרת, בסדר? לבין הצפון, או הפוך, בין אפולה לבין עין חרוד לגלבוע. איפה זה היה? בסדר? קשה לדעת, קשה לדעת, מהפסוקים, מהפסוק, נגיד, מפסוק, טוב, בהמשך משמע קצת יותר לכיוון הדרומי. למרות שאני אומר עוד פעם, זה לא פשוט. כי בתהילים למשל, בפרק פי ג' משמע, עשה להם כמדיין, כסיסרה, כיבין, נחל גישון, משמע שמכניסים את זה בחד המחתה, בצד הצפוני. איני יודע. אני עשיתי ניסוי. לפני כמה שנים עם הישיבה באזורים עשיתי את הניסוי הזה. הרי מהסיפור משמע שגדעון נמצא למעלה, כנראה על הגלבוע, בסדר? מעל עין חרוד, ככה משמע, והוא יורד למחנה מדיין, חוזר למעלה ויורד שוב, וכל זה בארבע שעות. אתם איתי? אל, אז, איך, זה בלתי אפשרי, זה בדקתי. בלתי אפשרי, ואני לא, אמנם לא גדעון, אבל עדיין זה בלתי אפשרי. בסדר? ארבע שעות ללכת, הלוך חזור, מהגלבוע, למצפון, לגבעת המורה, ולחזור, ולרדת שוב.
בלילה.
כן, עם קדים ולפידים בלילה, כן, זה לא עובד. עם קדים ולפידים, אפילו רק הלוך זה קשה. אז אם אתה מסביר שהמחנה היה בצד הדרומי, עובד. או שאתה מסביר שגדעון לא היה על הגלבוע, אלא הוא היה על גבעת המורה. בסדר? אבל איפה שהוא למעלה הוא היה, כי כתוב שמחנה מדיין, עוד בהמשך כתוב שמחנה מדיין היה מתחת לו. בסדר?
אז גדול בעמק בסדר.
כן. היה לו מתחת בעמק. אז בסדר. לכן גם זה וגם זה, אני אומר, נראה לי יותר הצד הדרומי, אבל מתהילים משמע יותר הצד הצפוני. אין לי רגע. אני אגיד, אוסיף עוד משהו. ממסלול הבריחה של המדיינים, שמתואר בהמשך, יותר משמע המיקום הדרומי. לא משנה עכשיו, אני תמיד לי עשיתי כבר את כל החשבון של כל הזה, בסדר? אבל נראה לי נכון להגיד יותר הדרומי, זה גם קשור למה שאמרנו על המילים עמק ישראל. כשאומרים עמק ישראל, זה החלק הדרומי של עמק ישראל. מה?
איפה ישראל
בזרעין? אתה מכיר את עין ישראל? כן. מעליה יש כפר שנקרא זרעין. כמו נון ולמד, כמו ביתין, ביתין, בית אל, זרעין, זרעין. היה כפר, כן? עד מלחמת השחרור. טוב, אז זה בגדול, אז זה לגבי הגיאוגרפיה, אבל בכל אופן לכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, כמובן סוף סוף אנחנו מבינים למה קוראים לעין חרוד, עין חרוד, כן, מיד נראה, הוא אומר את זה מפורש, כן, ויאמר אדוני אל גדעון רב, העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם, ונתפאר עלי ישראל אמור ידי אושיע לי. הנה הבדלי התפיסה. ועוד שגדעון רוצה לנצח את המדיינים, הקדוש ברוך הוא לא, זה לא הנקודה, נכון, לנצח את המדיינים זה אמצעי, אבל המטרה היא שיבינו שהשם הוא זה שעשה את המלחמה, וזה צריך להיות לנו חרות היטב כל הזמן, עד סוף סיפור גדעון להבין את, את הבדלי המטרה, כי כשמבינים את הבדלי המטרה אז הכל, הכל מתיישר. הקדוש ברוך הוא, גדעון מגייס אנשים, הקדוש ברוך הוא אומר לא, 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 גיוס אנשים הוא הפך המטרה. פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיע לי. אנחנו נשאל, האם באמת זה, כשזה קצת אנשים, אז אי אפשר לחשוב ידי הושיע לי? נראה שזה גם לא פשוט. ואתה קראנה באוזני העם לאמור מי ירא וחרד, אין חרוד, ישוב ויצפור מהר הגלעד. וישוב מן העם 22,000 ו-10,000 נשארו. אני חושב שזה מראה בחד משמעית שהעם הזה לא יתגייס בהתנדבות. אם אתה אומר, טוב, מי שמפחד שילך הביתה ושני שליש עוזבים, הם לא באו מתנדבות.
מה זה הפועל ויצפור?
מה?
הפועל ויצפור,
מה זה? עוד מעט אצפור. כן? אני חושב שזה אומר שהיה פה גיוס בכפייה. מההמשך נראה שזה דבר שבאמת מאפיין אולי את גדעון, או יכול לאפיין גדעון, בכל אופן אין ספק שיש פה גיוס, שאם יש פה גיוס בכפייה, כן? א', זה 32,000 איש, זה כמות שלא פגשנו בספר שופטים. נכון? הכמות הכי גדולה שאנחנו פוגשים זה בפילגש בגבעה, שאז באמת מגיעים כל עם ישראל, טוב? בסדר? וזה בתחילת הספר. יש אולי בדבורה, תלוי איך מפרשים שם, 40,000 בישראל, תלוי אם זה עם ישראל או שזה אומות העולם, תלוי, סליחה שהיא לא מפרש על עם ישראל. 32,000 איש, כמות אדירה לספר שופטים, כן? פי 3 מ-10,000 של ברק, של אהוד, בסדר? ולכן כנראה, זה יכול להגיד, הנה גם הוא, 10,000 הגיעו אליו לא בכפייה, שזה המספר הרגיל של ספר שופטים, בסדר? ו-32,000 כנראה מגיעים מפחד.
אבל איך הוא מגיע, מי? אנוכי
אדם
בבית
אבי,
ועל פי אדם
אלה, גיוס
בכפייה.
נכון, נראה בהמשך, כנראה שעבר פה, יש פה איזה שינוי, אתה יודע, שהוא בא, נכון. בכל אופן, אז ישוב יצפור מהר גלעד, ויש פה כמה מילים שצריך לפרש. יצפור, נראה לי, נחכה לבוקר. בסדר? צפרה. נכון, נחכה לבוקר, כמו ציפורים. אני חושב שקוראים להם ציפורים, ויש להם צייצות בבוקר. מהר גלעד. הר גלעד, יש שתי אפשרויות להבין. הר גלעד, אפשר להבין שזה הר גלעד בעבר השני של הירדן. אפשר להבין ככה, לא משמע ככה מהמשך הפסוקים. שיר הפסוקים משמע שצריך לחפש את הר גלעד בעבר הזה של הירדן. כי אחר כך הם רודפים אחרי אותם שירה וחרד האלה, הם מצטרפים לקרב בהמשך. אחד השמות של הגלבוע, יותר דיוק של האזור של הגלבוע שם, של ליד תל ישראל, הוא בערבית ג'בל ג'לוד. ולמעיין הם קוראים אין ג'לוד. בסדר? אז יכול להיות שזה הגלעד. כלומר יש הר הגלעד בצד הזה גם של הירדן. ג'בל ג'לוד, ייתכן אם כן שמדובר על אזור עין ישראל, המעטר עסקי, קלנית, נורית שמה, מחנה נורית וכל הדברים האלה. בכל אופן, כנראה, ככה גם, זה לא פרשנות שלי, פרשנות שכבר נאמרה כמה פעמים, כן, ליצור ועוד כל מיני. בכל אופן, אז ישוב יצפור מהר גלעד, ו-22,000 איש חוזרים ו-10,000 נשארו, ויאמר אדוני גדעון, עוד עם רב. יותר מדי, יורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם. אצרפנו כמו צורף, שמוריד את הסיגים. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך איתך, עמך הוא לא ילך. איך אתם מבינים? הרוב ילכו או הרוב לא ילכו? נכון, הוא כבר רומז לו שהרוב לא ילכו. איך, באיזה מילה זה נרמז? זה ילך איתך, וכל אשר לומר, יש גם זה לא ילך איתך, אבל כתוב...
זה לא כזה, זה בדיוק לשני הכיוונים.
לא, לא.
ומי שאני אגיד לך שהולך איתך, מי שאני אגיד לך שהולך איתך.
לא, יש את השימוש במילה, כל. והיה, אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, ותראה את הכל הזה בהמשך, תסתכל עכשיו, ויורד את העם אל המים, ויאמר אדוני ידידון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות. ואם מספר המלקקים וידם אל פיהם, בסדר? זה בלי כל, וכל 300 איש, וכל יתר העם, כן, אז הכל זה הרוב.
כל אשר ילוק בלשונו, כל אשר ילוק בלשונו זה החברה הטובים.
לא, לא,
זה ככה.
לא, כל אשר ילוק בלשונו זה לא החברה הטובים, ההפך.
למה? ואם מספר המלקקים...
כל אשר ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות, זה אותה קבוצה. אתה צודק שבמפרשים יש פה התלבטות, אבל בצורה פשוטה זה אותה קבוצה שאלה שקראו הם מלקקים כמו כלב, בסדר? שמורידים את הראש של המן, בסדר? והיא מספר המלקקים בידם אל פיהם, כלב לא מלקק בידו אל פיו, בסדר? מרים אל, את ה... אל... זה ההבדל, האם אתה מתכופף אל המים או לא, בסדר? זה הבצורה הפשוטה, וכל בידם אל פיהם 300 איש וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. בסדר? אז אתה צודק אבל שהמפרשים פה מתלבטים, אבל אני נראה לי יותר, והמילה כל רק תומכת במה שאמרתי עכשיו, שזה אלה קבוצות גדולות, ואלה שלא, האם מספר, מספר זה תמיד קצת.
זה הוראה סוג של להיום כביכול, שאסור להגיע לנחה, אסור להגיע לנחה?
לא, לא, לא. באמת יש התלבטות פה במפרשים, מה זה אומר, השתייה הזאת ככה, כן, מה זה אומר. יש כאלה שהציעו במפרשים פה שזה על מראי המקצועיות. בסדר? אם באמת, כמו שהבנו, שמחנה מדיין סמוך באמת, אז הירידה לעין חרוד היא מאוד מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת, כי מחנה מדיין ממש לא רחוק. בסדר? מי שמוכן לשכב על הזה ולהוריד את הראש, הוא באמת לא חייב מקצועי. אז באמת לא כדאי לצאת איתו לקרב. בסדר? אז זה אפשרות אחת. יש כאלה שהסבירו, אם אני ראיתי את זה רב תשתיה, שהוא מסביר שזה עניין חברתי. כלומר, האם אתה לוקח מים והולך לשתות בצד, או שאתה, כן, ונותר, ונמשאיר לאחרים מקום לשתות, או שאתה נשאר ליד המים. אפשר, כל ימיני החברתי. אבל כמובן, יש פה גם המפרשים גם אומרים את זה פה, וחזל גם רומזים לזה, שבאמת אנחנו מכירים את הביטוי הזה, כל אשר יכרע על ברכיו, אז זה ביטוי שכבר ראינו בסינון אחר. אצל?
7,000 איש ישר.
כן, נכון, אצל אחאב. כן, וישרתי לאחאב 7,000 איש, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו, נכון? ככה כתוב. אחאב יש לו צבא מאוד מאוד גדול, וביום ההוא שאליהו מפוטר, אז הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת אל אחאב ולהודיע, כן? הוא אומר לו, והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישרתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא חרו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו, זה מאוד מזכיר את מה שאצלנו. כלומר, שהסינון הזה הוא בסופו של דבר שנשארים אותם אלה שהם עובדי השם. כן? ולכן הקריאה על הברכיים היא מסמלת, בסדר? אנשים שרגילים לכרוע. מה התשובה, מה זה? אני חושב שכל התשובות נכון. כלומר, שבאמת מי שנאמן הקדוש ברוך הוא, הוא זה שגם אכפת לו מהחברים שלו, והוא זה שגם נאמן למקצוע שלו, לחיילות שלו. אפשר להתווכח על זה בצהל, אבל אני מאוד מאמין בזה. או שכל ה... זה... בסדר. מי... טוב. בכל אופן לענייננו, אני חושב שזה אמור להיות ככה, בכל אופן. בסדר? אידיאלית זה אמור להיות ככה, שזה אמור ללכת ביחד. אני כן אבל רוצה לחדש פה חידוש. אני רוצה לטעון ולהוכיח שה-300 האלה, אני כבר טענתי מקודם שאלה שבאמת יצאו, שאלה שבאמת בכל הסיפור שהיה באופרה בלילה, ואלה שבאמת נשארו עם גדעון, זה רק משפחת בית אביו. ככה גם משמע מהפסוק. רק אבא שלו מגן, כל אנשי אופרה מגן עליו, כל אנשי אופרה, אני רוצה לטעון שכל ה-300 זה רק משפחה קרובה. אך ורק משפחה קרובה של גדעון. דבר ראשון, יש פה שני שלבים של מיונים כנגד שלושת שלבי הגיוס של גדעון. גדעון מגייס בשלושה שלבים. דבר, כתוב, אמרנו, כתוב ויזעק אביעזר אחריו, אחר כך כתוב ומלאכים שלח בכל מנשה, ואחר כך ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי. אני חושב ששלושת, שני השלבים האחרונים של הגיוס הם כנגד שני השלבים של הניחום. בעצם, בסופו של דבר, רק מי שבא כשגדעון תקע בשופר. כל מי שבא אחר כך בגלל פחד, איומים, וזה, או יותר מאוחר, גדעון לא, הקדוש ברוך הוא מנפה אותו. במילים אחרות, אני רוצה לטעון שכיוון שמשפחת גדעון היא היחידה שנענתה לאתגר הבעל, רק אותה הקדוש ברוך הוא רוצה, רק באביעזר. אני אתן שתי תמיכות לדבריי. כן, אני טוען שכל ה-300 הם משפחת אביעזר. זה ה-300, זה לא כתוב במפורש. אבל אני אתן שתי תמיכות לדבריי שאכן רואים ככה. בסדר? דבר ראשון, תמיכה ראשונה, תסתכלו, דלגו עמוד פרק אחד קדימה. פרק ז' פסוק אף ב', אנחנו קצת מציצים להמשך שלא כהרגלנו, אבל בכל זאת. פסוק אף ב', והתקעו 300 השופרות, וישם השם את חרב איש ברעהו, עוד נדבר על זה. פסוק אף ג', ויצעק איש ישראל. עכשיו מצטרפים לקרב איש ישראל. מי? מן נפתלי ומן אשר ומן כל מנשה. אלה האנשים ש... גדעון קרא להם, נכון? מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה. אלה שגדעון שלח להם מלאכים.
שנייה אחת. יכול להיות שנשארו גם זבולון.
נכון, אין לי תשובה טובה על זה, אבל אני חושב שזה כלול. אתה צודק, אולי היו כמה זבולונים שנשארו בשלוש מאות. אבל, כן, ברור שבתוך השלוש מאות, לא כל זבולון היה בתוך השלוש מאות, זה גם לא. אז זה אחד. אבל שתיים, זה מה שאומר גדעון לאנשי אפרים. וגדעון אומר להם, הלא טוב עוללות אפרים, בציר אביעזר. אין מה לעשות, ככה הוא אומר. בציר אביעזר זה הוא ומשפחתו. זה הבציר. כן? והם עשו את העוללות. כלומר, משמע בכמה מקומות. אגב, גם בהמשך אני חושב שמשמע, בהמשך נראה את זה שוב, שמי שאותם ה-300 איש הם אותם אלה שהיו עם גדעון מלכתחילה, הם אותם אלה שנתנו לתקיעה בשופר, הם משפחתו הקרובה. כן.
זה שמשפחתו הקרובה הבאנו שנענו בתקיעת שופר זה כתוב.
כן.
אבל מאיפה לנו שזה 300? אולי זה...
אמרתי, הבאתי שתי הוכחות על זה. א', שתי הוכחות. א', שאחר כך הוא קורא להם בציר אביעזר, סימן שהשלוש מאות. בציר אביעזר זה של השלוש מאות, נכון?
כן.
קורא להם אביעזר.
לא, במוכן זה השלוש מאות, כל השלוש מאות. בתוך השלוש מאות יש את ציר אביעזר.
לא, הוא אומר לאנשי אפרים, הלא טוב או ללא אפרים, מבציר אביעזר. אפשר להגיד שאביעזר הוא רומז לעצמו, אבל הוא לא אומר מבציר גדעון, הוא אומר מבציר אביעזר, השלוש מאות, שני אביעזר. ואיזאיק אביעזר אחר, כשהוא אמר מקודם, ואיזאיק אביעזר, זה המשפחה שלו. אביעזר זה אביעזר, משפחת אביעזר. זה אחד. שתיים, אמרתי, רואים כשרואים, כשאחר כך, בבוקר, או בהמשך בלילה, כאשר אחרי זה, פתאום מצטרפים איש ישראל. מי מצטרף? זה כל אותם. בסדר? יש לי עוד תמיכה לדבר, אבל אלה שתי ראיות, אני חושב. בסדר? יש לי עוד תמיכה לדבר בהמשך שנגיע אליה. בסדר? נראה את המרדף, המרדף הסופי שלו, עוד פעם רק עם 300 איש. אז נשאל את עצמנו, מה פתאום, איפה נעלמו פתאום כולם? בסדר? נראה את זה. בכל אופן, אז זה ההצעה שלי, לא חייבים לקבל את זה, אבל זה נראה לי נכון. נראה לי נכון מסיקים, וזה אומר שבסופו של דבר, אין עצה נגד השם. כלומר, אתה יכול לגייס 32 אלף איש, אבל הקדוש ברוך הוא, הוויכוח הוא על מי יעשה את המלחמה. האם יעשו אותה אלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא, או, כן, וכמו שהקדוש ברוך הוא יתנה מראש, שזה, שצריך צעד מקדים של עם ישראל בחזרה בתשובה, או שכמו שגדעון ביקש שיהיה בזכות 10 אנשים ולגייס את כולם. והקדוש ברוך הוא מכריע בכיוון ה-300.
וגם גדעון בעצם מגייס את כולם?
מה?
למה גדעון מגייס את כולם? הוא לא צריך אותם בפועל.
הוא חושב שהוא צריך אותם בפועל.
כן, כאילו
הוא צריך אותם. זה מה שגדעון עושה, הוא מגייס. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הגיוס הזה. אבל אין ספק שיש ויכוח על הגיוס. כן? ויכוח. הוא מגייס, ואתה יש לו חושב להפתם חזרה. כן? כן. אז זה, ויאמר אדוני אל גדעון, ב-300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. כן, וגם זה לא לגמרי קורה. ויקחו את צדה העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל, שילח איש לאוהליו, כן, משמע שהוא לא שולח אותם הביתה, אלא איש לאוהליו, כלומר, לאותו שנתיים שישארו בצד, וב-300 האיש שחזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק, הנה מה שאמרנו, כן, מתחת בעמק, כן, ממש מתחתיו. זה חשוב מאוד, שיקחו את צדה העם בידם, ואת שופרותיהם, כאילו זה חשוב להמשך, כי הרי צריך פתאום 300 שופרות, כן, אז רואים שגדעון כבר יודע מה הוא עומד לעשות. יש כבר איזשהו תכנון.
אחרת לא על השופר.
כן, אחרי, כן, לא, ברור. אבל אני אומר, חייבים, הוא כבר חושב מראש, מה מצבנו?
מצוין.
כן. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורן הלכה אל המחנה, ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה. וירדו ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה, גדעון מפחד. כן, זה. מכאן עולה אגב, בצורה פשוטה, אני חושב שמי שקורא בצורה תמימה את הפסוקים, הקדוש ברוך הוא מציע לו, מצליח לבד. זה מה שכתוב. ויהי בלילה ההוא יאמר לה' קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך. אם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה, אם אתה מפחד. אבל אפשר גם להבין שהוא מציע לו לרדת עם כל ה-300 בלי לשמוע קודם את מה שקורה במחנה. כן? יכול להיות. בסדר? אבל גם משמע לאחד. למה אני חושב על האחד או ה-300? כי כבר את המשחק הזה בין האחד ל-300 אנחנו מכירים. אברהם אבינו, כשהוא תוקף את ארבעת המלכים, אז כתוב שהוא עושה את זה עם 300 חניכיו, נכון? 317. חז"ל אומרים?
אליעזר.
אומר רש"י, גימטריה. אליעזר בגימטריה, 317, בדיוק יוצא. כן? וגם פה, 1 ו-300 ופורן הערכה. כן? או לרדת הוא ופורן. וזה, אני חושב שחז"ל לקחו מכאן, כן? שהוא יורד רק עם פורה. אז אותו דבר רק עם אליעזר. למה זה דומה? ומה זה דומה? כי הרי מה כתוב אצל אברהם? ויחלק עליהם לילה ובעבדיו. נכון? ויחלק עליהם לילה. זה בדיוק מה שעושה גדעון. נחלק לכמה מחנות בלילה. כלומר, הטריק הזה זה טריק של אברהם אבינו כבר. זה לא איזה המצאה חדשה. וגם שם, מי שזוכר, אברהם אבינו עושה את זה כדי להציל את אנשי סדום. את ההשוואה לסדום פה, תרמיזות של לסדום פה כבר ראינו, גם אצל גדעון, כן, וגם אצל אנשי עופרה.
לא מי יוקד אנשי סדום, זה אתלו.
מה?
לא מי יוקד אנשי סדום, זה אתלו.
כן, אבל הוא מציל גם את מלך סדום, נכון. לא תו, כן. התברר. מה התברר הרי של... התברר שלוט הוא לא מי... הוא לא חלק מהעיר, נכון? כשהם ירדו. אולי זה גם מה שהתברר כאן. שגדעון הוא לא חלק מאנשי עופרה, כן? עובדה שהם רוצים להרוג אותו. אם היה מתברר שהם לא רוצים להרוג אותו, אולי זה היה אחר. אבל מתברר שהם לא, הם כנראה לא כאלה. בכל אופן הזה, הקדוש ברוך הוא מציע לו, רד אתה, כי נתתיו בידיך, ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורן האחת. תזכרו את השם של פורן, סתם זה מעניין. כל השמות בספר שופטים, אמרנו פעם שהם שמות מדויקים. מה זה פורן? פורן כנראה משהו שקשור לגת ודריכה בגת. פורה בדורכו בבואו מאדום, פורה דרכתי לבדי, ומעמים אין איש איתי ויעז נצחם על בגדיי. איכשהו זה קשור לדריכה של הענבים ביקב. יש מסבירים שזה כמו בן פורת יוסף, שזה סוג של גפן, יש כאלה שמסבירים שזה איזה גת קטנה. אבל איזשהו, איכשהו זה קשור לגפן, למה אני אומר? כי תזכרו שהגפן משחקת בעובר, ראינו את גדעון חובד חיטים בגת, בהמשך נראה לא טוב עולה לא תפריים מבציר אביעזר, הגפן והיה עם משחקים בעובד, חשוב. נכון, זה חשוב בשביל להבין את מה שאלו אותם, נכון. ושמעתם הידברו, ואחר תחזקנה ידיך וירדת במחנה. אני חושב שהמילים האלה הן דו משמעיות. ושמעתם הידברו ואחר תחזקנה ידיך. הצד הפשט של זה, זה כשהוא שומע מה מדברים, אז מה קורה? וניצא, הוא שומע, תכף נראה, שהוא ניצחון פסיכולוגי כזה או משהו כזה. כן, זה הפשט. ואחר תחזקנה ידיך וירדת במחנה, וירדו ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. כן, ממש של הקצה. כל זה קורה לילה.
זה דומה לסיפור יונתן, לא?
נכון מאוד. מזכיר באמת את סיפור יונתן. נראה את זה בהמשך. אני אזכיר את זה בהמשך. מה?
לא,
מלחמה
פסיכולוגית, זה יותר כאילו
עניין
של מורל כזה.
למה אצל יונתן היה מורל כזה?
זה היה סימבולי, כאילו. אם הם יוצא, זה אומר שזה מצחורים, לא?
באות של הזה, באות של יונתן נותן. באות של יונתן נותן, זה לא סימבולי. זה אות פשוט, שמראה על מה המצב במחנה. אם אנשים נמצאים במחנה והם מפחדים לצאת מהמחנה ואומרים בואו ובואו לכאן, זה מה שהם מפחדים. אם הם אומרים חכו, אנחנו נצא אליכם. נכון? זה הבדל עצום. זה כאילו, זה לא עושה איזה משהו סימבולי כזה, זה ממש פשט. גם פה אתם נראה שזה, אני חושב שזה קשור. בכל אופן, מאחר אתה חזק נעדיך ואתה מרחמת וירד ופורה והם מגיעים ומדיין ועמלק, פסוק מיותר לאחר...
מה?
עוד מעט נראה שאולי יש לזה עמלק, כלומר שאם הוא יקשיב הקשבה במחנה למה שקורה במחנה היא מעבר לניצחון הפסיכולוגי או להבנת המצב הפסיכולוגי במחנה. כאילו, ואחר אתה חזק נעדיך, אני חושב שהוא רוצה להגיד שאם תבין מה קורה במחנה גם תדע איך לנצח אותו, או אני אגיד את זה ככה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כהרבה לרוב ולגמליהם אין מספר כחול שעל שפת הים לרוב. אני רק אסב את תשומת לבכם לפסוק הזה, פסוק שהוא לכאורה מיותר לגמרי. הפסוק הזה כבר נאמר שמדיין ועמלק ובני קדם בעמק כהרבה לרוב, זה כתוב וכל מדיין ועמלק ובני קדם נספו יחדיו אחרונו, זה שהם כהרבה לרוב כבר ראינו, להם ולגמליהם אין מספר, לכאורה הדגשה מיותרת לחלוטין. אולי אפשרות א', אולי היא באה להסביר למה גדעון מפחד, בסדר? הרי היינו שהוא ירד, אז למה הוא רוצה לרדת עכשיו עם פורה נערו? אז זה תורה פשוטה, כי הם הרבה. אני חושב שכמובן נראה שהם מיד שזה לא רק זה, אבל ההדגשה על הגמלים והכמויות. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צלי לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויקהו, ויפול ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. ויראהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה, ואיך ישמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו וישוב אל מחנה ישראל, ויאמר, קומו כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. אז זה, יש פה חלום, יש פה פתרון, ואז גדעון שומע, ונתן השם בידכם את מחנה מדיין. כמה הערות על הדבר הזה. דבר ראשון פשט. פשט של הפשט. למה נתן השם בידכם את מחנה מדיין? גם בלי קשר להבין את החלום ומה הוא שמע? למה לא, גם בלי, אם אני לא מבין שום דבר את החלום, אני, כן, אני, זה מרגיע אותי, כבר גדעון יכול להירדע. הרי גדעון בא ראש האשמורת התיכונה, כלומר, אם נניח שלוש אשמורות, לא משנה, שלוש, ארבע אשמורות, כנראה שלוש אשמורות בצורה פשוטה בלילה, כלומר, נגיע, הוא מגיע בעשר בלילה, אז הוא בא לתקוף. עכשיו, כשהוא יורד, השעה היא...
שש
זה ההתחלה, אז נגיד, הוא יורד, לוקח לו זמן, יהיה חצי שעה, שעה אחרי שהתחיל הלילה. בסדר? יש שתי אפשרויות. או שהוא שומע שני שומרים מדברים.
זה אומר שהשומרים ישנו.
וזה אומר שהשומרים ישנים. אחד מהשומרים ישן. נכון. אפשרות, לאפשרות אחת. ואם השומרים ישנים, זה כבר סימן טוב. זה אחד. שתיים, אפשרות שנייה.
איך שהוא פותר לו.
הם לא שומרים, זה לא השומרים, הוא שומע סתם שני אנשים מדברים. בסדר? זה אומר שאנשים במחנה מדיין לא ישנים מפחד. איך שלא מסתכלים על זה עוד בלי לקרוא את, את הפתרון ואת החלום ואת הזה, כבר מדהים. כן, רק להבין מה קורה במחנה. ויאמר, הנה חלום חלמתי, כמובן שזה אמור להזכיר לנו את
יוסף,
את יוסף שגדעון הוא מצאצאי צאצאיו, חלום חלמתי ופותר אין אותו, זוכרים? אצל פרעה. אני אגיד משהו על זה, דיברנו על זה? אני אגיד משהו על זה ככה בכלליות. כשיוסף שומע את החלומות של פרעה, גדולתו של יוסף, כן, מה, הרי זה לא וורט גדול. תכף נראה שגם החלום הזה לא צריך להיות פותר אדיר כדי לפתור אותו. הרי אם אתה קצת מקשיב לחלום של פרעה, אני אומר, עם שיא הענווה, גם אני הייתי יכול לפתור אותו. כן, באמת, לא צריך להיות יוסף בשביל לפתור חלום כזה. היאור, מאיפה כל מצרים אוכלת? מה משקה את כל מצרים? היאור. נכון, אז היאור הוא מפרנס כלכלית את כל מצרים. עכשיו, מי היאור? עולות שבע פרות. בהתחלה, שבע פרות האלה הן שמנות, אחר כך שבע פרות האלה הן דקות. וואו, באמת, מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? מלחמות. מה זה יכול להיות פרות? אחר כך שבע שיבולים. שיבולים ופרות, סמלים מאוד פשוטים.
עכשיו זה גם פתרון פה.
זה אוכל. עוד כן, כאילו, לא צריך, כן, בדיוק, אין סמלים בחלום. הכל כתוב. אז מה הסיפור של פה? מה גדולתו של יוסף? מה הוורט הגדול של יוסף במה שהוא פותר? אני חושב שיוסף מקשיב לא רק לחלום, יש פה שתי הקשבות ליוסף. א', הקשבה לפרעו, איך פרעו ראה את החלום, ולא רק מה היה בחלום. הקשבה עדינה מאוד, ובסופו של דבר יש פה גם, אני אגיד את זה ככה, לפתור חלום זה לממש אותו. לגרום לו לקרות. זה לפתור חלום. אתה יודע, חלום לפתור אותו, זה לא טוב להגיד מה הוא אמר. זה הרבה אנשים יודעים לעשות, זה גם אני יודע. לממש אותו, זה רק יוסף. וזה באמת הגדולה של יוסף.
כי... לכן הוא גם מציע פתרון.
זה לא הוא מציע את הפתרון. אני רוצה לטעון פה, כן, אני לא עכשיו שוב פרשת שבוע, אבל שיוסף לא מציע את הפתרון. הפתרון... כתוב בחלום.
כתוב, לא כתוב שלא נודע כי באו לקרבנה
כשמדובר בעין. נכון מאוד. האמת היא שכשפרעה חולם את החלום לא כתוב על אף אחד שלא נודע כי באו לקרבנה. גם הפרות וגם השיבולים.
פרעה הסתכל, זה לא...
נכון, אבל כשפרעה מספר את זה ליוסף, אז יוסף שומע שמה? שעל השיבולים, על הפרות הוא אומר ולא נודע כי באו לקרבנה. אבל על השיבולים הוא לא אומר את זה. אז מה יוסף מבין? שיש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות. הולכות להיות שבע שנות רעב. זה פשוט, זה לא וורט גדול. אבל יש שתי אפשרויות למה הייתי אחר כך. או שיהיה נודע כי באו לקרבנה, או שלא יהיה נודע. ואיך נעשה את זה שיהיה נודע? שיבולה. נאסוף שיבולה. פרות, לא נאסוף. נכון, פרות גם קשה לאסוף. להכין משבע של... זה קצת יותר קשה, כי זה דורש הרבה אכלה וזה. אבל שיבולים נאסוף. כלומר, זה רק הקשבה לחלום. אבל זה עדיין לא גדולתו של יוסף. אז הוא הקשיב טוב לחלום, הוא פתר אותו. כלומר, הוא הבין מה החלום, הוא הבין שהפתרון שאין חלומות, הם לא מציגים רק בעיות. הם גם מציגים את הפתרונות. תכף נראה שגם גדעון מבין את זה. זה, החלום מציג גם את הפתרון. אני יודעתי עליו. זה לא רק זה. זה גם לפתור את החלום, כלומר להשתמש בו. גדעון, כשהוא מציג לפרעה את הפתרון, יוסף, כשהוא מציג לפרעה את הפתרון, הוא לא אומר לו איפה נגמר החלום ומתחיל ההצעה שלו. נכון? ואז פרעה מתלהב. כן? למרות שזה כתוב בחלום, בחלום לגמרי. היכולת הזאת לקחת את זה ולהפוך את זה למעשי ולהבין מה, ולהפוך את זה לעכשיו, ולפתור בכך לא רק את החלומות של פרעו, אלא גם את החלומות של יוסף מהפרשה שלפני, זה גדולתו של יוסף. כלומר, לקחת את החלומות שלך ולגרום להם לקרות, זה גדולתו. זה בדיוק מה שגדעון עושה. דבר ראשון, נבין את החלום בפשטות. החלום בפשטות הוא סמלים מאוד מאוד פשוטים וקלים. יש פה צליל לחם שעורים שמכה את האוהל. עוד פעם, אותם סמלים, יש פה את האוהל של הנוודים, ויש פה לחם שעורים של אנשי, של האיכרים. עכשיו, זה לא סתם לחם, אלא לחם שעורים. לחם שעורים זה...
עניות,
מאכל בהמה. אין ספק, כן, יש פה מאכל, יש פה איזשהו מאכל בהמה. עם ישראל כבר אין חיטה, ראינו, חובט חיטים, כבר אין חיטים, אז חובטים רק את המעט שנשאר, שמוכלים שעורים, אין ספק שזה מסמל את מחנה ישראל. כמו שהרע מבין, אבל לא צריך להיות גאון גדול.
מה זה צליל?
צליל, המפרשים פה לא יודעים, כנראה כיכר. כנראה כיכר. לחם שעורים, שנייה אחת, והוא מכה את האוהל ויפול האוהל למעלה, ונפל האוהל, גם לא צריך לנחש, כי זה מחנה מדיין, כתוב שהצליל מתהפך במחנה מדיין, כן? אז אפילו, הייתי אומר אולי יותר מזה, אתה רואה עד כמה הפחד גדול, כי כתוב שנפל רק האוהל, אבל הוא מבין שמה? כל המחנה קרס. אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. אגב, הביטוי הזה, את מדיין ואת כל המחנה, תזכרו אותו, זה ביטוי לא מוזר. כאילו, אתה יודע, את כל המחנה, או את מדיין, אבל מה זה את מדיין ואת כל המחנה?
אלה שנלווים
מהם. מה?
המלאכים.
נכון, אתה שומע פה שיש איזשהו פער ביניהם, נכון? זה כבר אתה שומע.
במלחמה כבר, המלאכים לקדם לא נזכרים, נזכר רק מדיין.
רודפים אחרי מדיין, עושים מדיין. נכון, עוד שנייה נראה את זה, באמת את המדיין ואת כל המחנה, אנחנו שומעים את זה, ברור שמדיין הובילו, כן, זה ברור. כן, שהם היו המובילים, נראה בהמשך, צבע חוץ אמונה, כן, כל הסיפור הזה. כל השאר הם מספחים, הם תמיד מספחים, אבל זה חושב שם, כאילו, נכנסים פה בספר. בכל אופן הזה, הבנה, אז הבנה ראשונה זה באמת להבין שיש פה סמלים מאוד פשוטים וכו'. ראיה, עכשיו אני רוצה לטעון משהו שהוא מעבר לזה. ויך לשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו. לא ככה היה צריך להיות כתוב. היה צריך להיות כתוב, ויך לשמוע גדעון את... לא, זה ברור, כן, סיפור החלום. אבל מספר, אני מבין שזה סיפור החלום. אבל למה, מה סיפור החלום עוזר לגדעון?
פתרונו גם צריך.
הפתרון, השברו, השברו של החלום הוא הנקודה. מה, למה מספר...
הסתכלות.
מה?
אתה מבין את הנקודת הסתכלות של אותו?
למה החלום הוא כל כך חזק? מה החלום כל כך חזק? זה שההוא פתר אותו. אז אתה מבין שהם משקשקים, והם יודעים שגדעון כבר אסף צבא, והם רק אוטוטו מחכים לזה, באמת נתן השם בידינו, כבר ניצחנו ניצחון פסיכולוגי, עכשיו רק צריך לממש אותו. אני מסכים, זה פתרון. מהפתרון הזה, מה שמע הזה? למה כשגדעון שומע את, את מספר החלום הוא גם כן איזה? מתרגש.
ואיך לעבוד.
שמה? איך לעבוד. שמה איך לעבוד?
זה לא...
אני חושב שאפשר להבין מתוך הזה איך לעבוד. נכון. וזה בדיוק הגדולה של גדעון כמו יוסף. להבין מתוך החלום איך לעבוד. ואחד הדברים שמאוד מאוד בולט בסיפור של החלום, שורש שחוזר פעמיים, זה העניין הזה של המתהפך במחנה מדיין. כן, מתהפך במחנה מדיין, ויהפכהו למעלה. מאוד פשוט. מה צריך לעשות?
מהפכה.
צריך לדאוג למהפכה במחנה.
לבלגן.
נכון, צריך לדאוג לבלגן במחנה. ועכשיו, איך עושים את זה? זה כבר השלב, זה באמת השלב הבא. איך עושים את הדבר הזה? אבל הנקודה הזאת של התובנה, של מה צריך לעשות, זה גדעון פותר את החלום. בסדר? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, ואחר תחזקנה ידיך, כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, רד, קדימה תיקח, אבל אם אתה מפחד וזה, תרד, תבין, ואז זה, והקדוש ברוך הוא, כשהוא שומע את זה, הוא מבין, לא רק ניצחון פסיכולוגי, הוא גם מבין מה צריך לעשות. מסיפור החלום, גם מסיפור שברו. גם מסיפור שברו, אני חושב, מהביטוי הזה של את מדיין ואת כל המחנה, כן, זה. תשימו לב, וזה בולט כאן, זה אולי פותר לנו, זה מסביר לנו משהו ששמענו מקודם, אבל משהו, זה קשור למשהו שנפגוש בהמשך. עוד שנייה אחת. אנחנו שאלנו מקודם, ראינו מקודם, וזה מוכיח את דברנו. אמרנו שלמה מדיין ועמלק ובני קדם נאספו? כי גדעון שלח מלאכים וכו'. הנה הראיה. הם כבר מכירים את גדעון. במחנה מדיין יודעים מי זה גדעון, כן? כתוב, יהיה זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, יודעים מי זה גדעון, כן נראה שיש איזשהו מפגש מקדים, בהמשך נראה גם מה היה המפגש, אבל אין ספק שהיה כבר איזשהו מפגש מקדים בין מחנה מדיין לאנשי גדעון, ולכן הם באמת נאספים. אז זה רק מוכיח את הדבר, הנה אנחנו רואים שהם מכירים אותם, כן?
כתוב בפרשת מקץ, שם כתוב פתר לכל מה כתוב בשברו, שם המילה שברו זה רק על ששבר להם את האוכל.
נכון, ופה שברו מלשון הפתרון. אין לי הסדר, אתה צודק. למה לא כתוב פה לפתור?
כן, זה בדיוק התהפך כביכול, שם נשבור את האוכל כאילו.
נכון, אני יודע. כן. בכל אופן, אני רק אגיד משהו על חלומות בזה וזה נסיים. חלומות בתנ״ך זה סוג של נבואה, נכון? את הנבואה, את החלום לא צריך לחלום בעצמך, אפשר שמישהו אחר יחלום אותו, העיקר הוא זה שאתה שמעת אותו. כלומר, גדעון לא חולם את החלום בעצמו, מישהו חולם בשבילו את החלום. אבל אם אתה זה ששמע אותו, כנראה שהחלום מיועד גם אליך. כן, כל החלומות הולכים אחר הפה, כלומר אחרי זה שפותר אותם. כן, הפשר, כן, למי אפשר להוא, כמו שאומר אונקלוס בפרשת מקץ, למי אפשר, מה החלום מאפשר גם, לא רק מה הפשר שלו, אלא מה האפשרויות שהוא מציג. וכמו כל נבואה בתנ״ך, היא רק מציגה אפשרויות. זה לא עתידות, בסדר? בעבודה זרה, או בניחוש, וקסמים, ומעונן, וכל מחשף, כל הדברים האלה, זה ניסיון לנבא עתידות, בסדר? זה אין בתנ״ך, ביהדות. יש הרבה אצל הגויים, כי אם אתה מאמין בטבע, אז אתה יכול לחוש מה יקרה, במין דטרמיניזם כזה שקבוע, ואתה רוצה לדעת מה יהיה. אצל היהדות השאלה היא מה יכול להיות, לא מה יהיה. אין מה יהיה. כן, אני יכול להגיד לך מה יכול לקרות, וגם אם אני אגיד לך מה יכול לקרות, זה מה? זה עדיין תלוי. הראיה, חזקיהו וישעיהו, נכון? מצל וכמת אתה ולא תחיה.
זה רק נבואת פורענות.
מה?
פורענות.
שכאילו, שנבואת פורענות יכולה לחזור.
כן.
כן, כן, בסדר. ונבואה טובה בטוח היא קורית, אבל היא לא בטוח קורית.
עכשיו.
מיד. עכשיו. היא גם יכולה זה, ותלוי גם אפשר לפרש אותה, נכון? היא יכולה לקרות בכמה אפשרויות, גם נבואה כשאומר איך שהיא נאמרת, היא יכולה לקרות. ועבדון גר יהיה זרחה, יכול לקרות כך, יכול לקרות כך. יכול להיות 400 שנה, תלוי מאיפה מתחיל לספור, וזה תלוי גם בעם ישראל מאיפה מתחיל לספור. גם את ה-70 שנה, נכון? יש כמה וכמה אפשרויות לספור. כלומר, זה תלוי בעם ישראל. בסופו של דבר, הנבואה היא מציגה, היא לא שוללת את הבחירה החופשית. גם החלום, הוא מאפשר פתרון. גם אצל יוסף, גם פה, באופן כללי, זה נותן אפשרות, אבל לא שולל אותו. לא אומר אין יותר עכשיו, זה מה שהולך לקרות, זה נדיר מאוד בטח. כן, שממש אין שום אפשרות אחרת, בדרך כלל עוד יכולים להתרחש דברים. וזה גם פה, וגדעון באמת עם הרמיזה הזאת, כממשיכו של יוסף, כן, היכולת לפתור את החלום, כלומר, לא רק להבין מה הוא אומר, אלא גם לגרום לו לקרות, להבין מתוך החלום מה צריך לעשות כדי שהוא יקרה, ולגרום לו לקרות, וזה מה שהוא עושה.
כל נבואה או רק חלום?
אני חושב שבאופן כללי זה נכון להגיד את זה על נבואות.
כל נבואות.
אני אגיד, אני אהיה יותר קיצוני? יש הידוע על אלישע בן אבויה, נכון? שמעתי מאחורי הפרגוד, ששוב בנים שאוהבים לבד מאחר. זה לא יכול לחזור בתשובה. אין? אז מקובל, מפרשים להגיד שהוא יכול לחזור בתשובה, רק מה?
אין סייעתא דשמיא.
אין סייעתא דשמיא, או שהוא, כאילו זה הניסיון שלו, שהוא יחשוב אם הוא עכשיו יחזור בתשובה אחרי שהוא גם שמע שאין לו תשובה, שאין סיכוי, אז באמת יקבלו אותו. בסדר? אותו דבר באחאב. כן, כשנאמר לו, כשאומרים מי יפתנו, הוא אומר, רוח אני יפתנו, אז למה לספר לו את זה? אם באמת אחאב עכשיו נגזר עליו למות בקר, אז למה לספר לו את זה? הרי הוא יתחרט. אלא מה? שזה בדיוק הצ'אנס. הצ'אנס הוא מה? אמצעי אחרון, אני אומר לך, תשמע, בשמיים, כבר זה טוטלי. עכשיו הוא אולי זה. אגב, אחאב עושה תיקון שם. שומע את זה והוא עושה איזה תיקון. אני אגב, הוא עמד במלחמה. כן, כן, יש פה סיפור, נכון. ואותו דבר אצל ישעיהו. כן, רואים את זה, שהנבואה היא יכולה להגיד אפילו מה יקרה בהסתברות מאוד מאוד גבוהה לאור המצב הרוחני הנוכחי, אבל היא לא קובעת, היא לא אומרת דטרמיניזם, אין סיכוי, זה רק זה. גם בנבואות החורבן, גם בנבואות החורבן, תראה אצל ירמיהו, אחרי שהוא כבר אומר, אחרי שבספר מלאכים כבר כתוב אצל מנשה שנגזרה הגזרה, וירמיהו עדיין יש פרקים שהוא בטוח שצדקיהו, וזה שמו השם צדקנו, בטוח שהוא אותו משיח. אם קצת מגזים, הוא לא משיח. אבל ירמיהו מבין שעדיין גם גלות יכולה להיות בכמה צורות. יכולה להיות לא גלות מלאה. אגב, זה כמעט קרה, נכון?
שנשאר.
כמעט קרה, אני מדלה בן החיקה, שבאמת נשאר אוכל. היה יכול לקרות גלות לא מלאה. כלומר, גם ירמיהו מבין שאומנם נגזרה הגלות, ועדיין, זה, והוא אומר את זה מפורש. ירמיהו אומר את זה כמה פעמים מפורש. לצדקיהו הוא אומר את זה מפורש. אם אתה תצא עכשיו, אפילו ממש ערב לפני החורבן, עדיין אפשר שם. נכון, לא את הכל, אבל יש דברים שאפשר, שהם לא סופיים. זה לא חד ערכי שזהו, נגמר.
אתם שאומרו שבסוף הוא הולך לבעלת הרוב, ובעלת המחל תמות במלחמה.
בעלת הרוב זה דוגמה קלאסית למה שאמרתי. בעלת הרוב היא עצמה, כן? זה מה שחזל בדיוק אומרים על בעלת הרוב. כן, משם התחל, שם הבנתי את זה בפעם הראשונה. בעלת הרוב היא אומר, היא מביא, סיפור כל העלאת הרוב זה להגיד כאילו מה יהיה בעתיד. כששמואל אומר, אתה מחר אתה ובניך עיני, חזל אומרים, מה חזל מבינים מזה? שזה לא מוכרח. שאם שאול היה בורח, הוא היה ניצל. אומרים חזל, אבל אם תלך לקרב, אז עם מי במחיצתי?
שזה בעצם גם הייתה.
אז אתה מבין, אז זה יכול לשנות. כן? אז נותנים לו בחירה. שמואל נותן לשאול בחירה. הוא לא אומר לו אין סיכוי. ההפך, הוא אומר לו, תשמע, הבחירה בידיך. שם הבנתי את זה בחזל. כלומר, שחזל לא מבינים כמו שאנחנו מבינים. אנחנו חושבים שהוא אמר לו, תשמע, זה נגמר. הוא אמר לו, לא, מה פתאום? הוא יכול לבחור שלא, וזה היה נשאר, עשו את זה לסוף אחר.
זה היה משהו צדק, הוא נשאר במלחמה.
נכון, הוא רוצה לאחיו. הקשר בין שאול לאחיו. מבני יוסף. כמה קשרים ביניהם, אבל בדיוק כזה הם קוראים. כן, שם הבנתי את זה בפעם הראשונה, שחזל זה מה שהם אומרים, שיש בחירה. גם כשאומרים לך, מחר ובחרתך בניך עמי, צריך להבין שיש לך בחירה. אתה יכול לבחור לא להיות עמי. טוב, אז זהו, אנחנו נעצור בזה, פעם באה אני כבר נספר על סיפור הקרב.